קשת, כל שידורי תורה, היום החלק הרביעי בסדרת השיעורים של הרב נחמיה רענן בתשובה עילאה ותשובה תתה.
שלום. בשיעורים הקודמים עסקנו בניתוח פרשיית התשובה בספר דברים פרק למד. ראינו שפרשיית התשובה עוסקת בשני סוגים של תשובה. תשובה ראשונה מכונה בפסוק ושבת עד השם אלוקיך. תשובה הראשונה, התשובה הזאת, היא תשובה שהאדם מחולל אותה בכוחו, בבחירתו החופשית. הבחינה השנייה של התשובה מכונה בפסוק כי תשוב אל השם אלוקיך. התשובה השנייה שמופיעה שם היא תשובה שבאה בעקבות התערבות וסיוע אלוקי בתהליך התשובה. הקדוש ברוך הוא מזכה את עם ישראל ומעל את לבבם, ומכוח מילת הלב עם ישראל זוכים לתשובה שנייה. ראינו שבאורות התשובה בפרק למד הרב מכנה את התשובה הראשונה כתשובה תתה, והתשובה השנייה היא תשובה עליונה. ראינו שהתשובה הראשונה היא נקראת תשובה הדרגתית, והתשובה השנייה היא תשובה פתאומית, שאותה הרב מכנה תשובה עליונה, תשובה עילאה, שבאה בעקבות מילת הלב, שהקדוש ברוך הוא מזכה את האדם באיזו הערה מיוחדת שמכוחה הוא שב בתשובה. בהקשר הזה, ראינו מחברים נוספים שעוסקים ברעיון הזה של המעורבות האלוקית בתוך תהליך התשובה. בכמה מקורות ראינו שהאדם עושה את התהליכים, את הצעדים המתבקשים ממנו במהלך התשובה, ומכוח זה הוא זוכה שהקדוש ברוך הוא מסייע בידו להשלים את התהליך כולו. אם נסכם את הדברים עד כאן, אז בעיקר מה שראינו זו פרשנות של הרב קוק ואולי עוד אחרים למושגים תשובה עילאה ותשובת עתה, שתשובת עתה היא התשובה שנמצאת בכוח האדם, נובעת ממעשיו לבחירתו החופשית כפי יכולתו, מה שהצעדים שאותם האדם צועד בתהליך התשובה מכוח עצמו. תשובה עילאה היא תשובה שבה האדם זוכה לסעד ולעזר אלוקי בתהליך שאותו הוא התחיל בכוחות עצמו. היום נעסוק בעזרת השם פרשנות שניתנה למושגים תשובה עילאה ותשובה תתה בעולם החסידות. נפתח בפרשנות של רבי שניאור זלמן מילדי, אדמור הזקן מחבד, באיגרת שהוא כתב שנקראת איגרת התשובה, שבה הוא מסביר בצורה מאוד ארוכה ורחבה את המושגים הללו שעולים מתוך דברי הזוהר. העיסוק של אדמור הזקן בפירוש המושגים מלווה בפרשנות מקיפה לכמה מושגים מרכזיים בעולם הקבלה, ובמסגרת זו לא נוכל להיכנס לעומקם ולרוחבם של כל המושגים. מה שכן ננסה לעשות זה להביא את העקרונות, את עיקרי הדברים, בצורה תמציתית ופשוטה השווה לכל נפש. איגרת התשובה היא חלק מתוך ספר התניא. ספר התניא יש למעשה ארבעה חלקים. יש את התניא, שזה ספרם של בינונים, זה החלק הראשון. החלק השני, שער הייחוד והאמונה. החלק השלישי, איגרת התשובה, שבו אנחנו קצת נעסוק היום. והחלק הרביעי זה איגרות הקודש, איגרות ששלח אדמור הזקן בהזדמנויות שונות לחסידיו. בפרק ד' מתחיל אדמור הזקן לעסוק בפירוש של אותם דברי הזוהר שדיברנו עליהם בהתחלה, שמחדשים את החידוש המדהים הזה, שיש שני סוגי תשובה, תשובה עילאה ותשובה תתה. מה שכתוב שם בזוהר זה שתשובה בעצם זה תשוב היי. תשובה, כן, תשוב היי. המילה תשובה בנויה מתשוב היי. ומה היא אותה היי? אז יש שני היים שבהם עוסק הזוהר, ואומר שתשובה עליונה היא השבת ההי העליונה, ותשובה התחתונה, תשובת התא, היא השבת ההי התחתונה. עכשיו נצטרך להבין על איזה היים מדובר, שבתהליך התשובה אנחנו בעצם משיבים אותם למקומם. כולם יודעים שיש 10 ספירות שהן מידות אלוקיות שהאור האלוקי משתלשל דרכם, ויש כמה וכמה חלוקות לאותם 10 ספירות. היום נעסוק, בהקשר של אדמור הזקן, בחלוקה שמתייחסת ל-10 ספירות כקשורות ל-4 אותיות של שם יוד קי וו קי. קוצו של יוד זו ספירת הכתר, היוד עצמה היא ספירת החוכמה, היי היא ספירת הבינה, וו היא מציינת את 6 המידות שבאות אחרי החוכמה והבינה, שנקראות בקיצור בראשי תיבות חגת נהי, שזה חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד, והה"א האחרונה מכוונת כנגד ספירת המלכות. זאת אומרת ששתי ההים של שם יוד קי וו קי מכוונות כנגד שתי ספירות. ההי הראשונה מכוונת כנגד ספירת הבינה, והי השנייה מכוונת כנגד ספירת המלכות. תשובה תתאה, מטרתה ותפקידה הוא להשיב את ההי האחרונה, להשיב את ההי של ספירת המלכות למקומה, והתשובה העליונה, התשובה הילה, תפקידה להשיב את ההי של ספירת הבינה למקומה. אנחנו ננסה בכמה משפטים להסביר, קצת לגעת במשמעות של שתי הספירות האלה, ספירת המלכות וספירת הבינה, ודרך זה ננסה גם להבין מה המשמעות של תשובה תחתונה ותשובה הילאה בהקשר הזה של השבת המלכות והשבת הבינה למקומן. נפתח, כמו אדמור הזקן, בתשובה תתא, השבת המלכות למקומה. ספירת המלכות היא בעצם ספירת הגילוי. אחד המשלים של המלכות זה הדיבור, זה הביטוי, זה ההוצאה לפועל החוצה של המחשבות, של הרעיונות. המלכות היא ההוצאה לפועל, היא הגילוי. ובהקשר האלוקי, המלכות היא הספירה שהיא מגלה את הרצון האלוקי בבריאת כל המציאות כולה. בשורש כל המציאות, הנשמה של כל המציאות בעצם נמצאת בספירת הבינה, בספירת המלכות. המלכות היא השורש הרוחני של כל המציאות. כאשר האדם מתרחק מהשורש הרוחני שלו, על ידי החטאים שלו, על ידי התנהגויות לא נאותות, אדם בעצם מתרחק מהשורש, מתרחק מהמקור, מתרחק מספירת המלכות. המטרה והתפקיד של תשובת התאה זה להחזיר את האדם ולחבר אותו מחדש למקורו, לספירת המלכות. עכשיו, איך באמת אדם יכול לעשות את זה? איך משיבים את ההי, את המלכות למקומה? איך אדם חוזר למצב שהוא קשור ומחובר לספירת המלכות? אז מה שאדמור הזקן אומר, שעיקר הניתוק מהמקור, מהשורש הרוחני, עיקר הניתוק של האדם מאלוקיו, קשור לגסות הרוח. קשור לזה, לגאווה שלו, לישות שלו, לאגו שלו. שמקום שבו האדם בעצם מועצם כישות עצמאית, נפרדת, מנותקת מהקדוש ברוך הוא, מנותקת מאלוקות, אז ככה באמת הוא יוצר מחיצה ומסך, כביכול, בינו לבין ספירת המלכות. וממילא, התיקון של הנתק הזה, של הריחוק הזה, בין האדם לבין המקור שלו, בין האדם לבין הנשמה שלו, המקור שלו בספירת המלכות, זה על ידי הכנעה וביטוש, על ידי זה שהאדם עושה חשבון נפש, ומתוך זה מגיע לשברון לב, ומבין עד כמה הוא רחוק, עד כמה הוא רחוק מהקדוש ברוך הוא, עד כמה הוא רחוק מהשורש, מהמקור שלו, על ידי זה הוא מבטל ומכניע את האגו שלו, את הישות שלו, וממילא על ידי זה הוא חוזר ומתחבר מחדש למקורו, לשורשו, לספירת המלכות. וזה באופן כללי התהליך של התשובה תתא, של השבת ההי המלכות למקומה. ההי הראשונה היא ההי של הבינה, והשבת הבינה למקומה היא על ידי תשובה הילאה. מהי הבינה? ספירת הבינה היא בחינת מעין עולם הבא. הבינה היא נמצאת בתוך אלמא דאיתקסיא, זה איזושהי דרגה אלוקית גבוהה ועליונה נשגבת, כביכול במוחין, כביכול במוח האלוקי, בנקודה העלומה והנסתרת והעמוקה, התמירה הזאת. והתשובה העליונה היא איזושהי מסעת נפש, איזשהו רצון לחזור ולהתקלל, לחזור ולהגיע לגעת בנקודה הזאת, שהיא נקודה שהיא בלתי מושגת, שהיא נקודה מאוד מאוד גבוהה ועליונה, שהיא ספירת הבינה. תשובה עילה זה מהלך של שיבה שמלווה את האדם, יכול לבוא את האדם תמיד. תמיד אדם יוכל לרצות עוד ועוד להתקרב, להגיע לדרגה בלשונו של אדמור הזקן של הידבקות רוחה ברוחה, של דבקות רוח ברוח, של קרבת אלוקים בדרגה הגבוהה ביותר. זו המשמעות של תשובה עילה, זו המשמעות של הרצון והשאיפה וההשתוקקות לחזור ולהתקלל בספירת הבינה. וזו תשובה עילה. ואיך עושים אותה? דרך כלל אומר אדמור הזקן שהדבר העקרוני והכללי של התשובה עילה זה על ידי לימוד תורה וגמילות חסדים, שעל ידי זה אדם יכול תמיד תמיד להתקרב ולהתקדם עוד ועוד לעבר מפגש וחיבור לספירת הבינה. במילים שלי אני רוצה לומר שנדמה לי שההבחנה בין תשובת התא לתשובה הילאה באגרת התשובה של אדמור הזקן זה הבדל בין תשובה מעבירות, מחטאים, אם נרצה תשובה של רשעים, תשובה שבאה ממקום של כישלון, של נפילה, זו התשובה תתא. והתשובה הילאה היא תשובת הצדיקים, היא תשובה שהיא מסעת נפש גם של האנשים הקדושים והגדולים והעליונים ביותר, שכל ימיהם וכל חייהם רק משתוקקים להתקרב עוד ועוד לקרבת אלוקים הזאת של ספירת הבינה. ניסוח דומה אבל שונה של הרעיון הזה אפשר למצוא בדברים שכתב הרב קוק באורות התשובה בפרק י' ד'. פרק י' ד', הכותרת שלו, הנושא שלו, נתיבות תשובה פרטיות, ושם מפסקה א' אומר הרב קוק כך: כשם שצריכים להעלות את המידות והמחשבות הרעות לשורשן כדי לתקנן ולמתקן, כן צריכים להעלות את המידות והמחשבות הקטנות, אף על פי שהן טובות, אבל אינה ממעלה גדולה ומהירה, למקור שורשם ולהעירם באור של גדולה. הרב מדבר פה על העלאת המידות והמחשבות הקטנות. זה שצריך להעלות את המידות הרעות, את המחשבות הרעות לשורשן, אז זה דבר שהוא פשוט שכולם יודעים. זאת התשובה הקלאסית. התשובה הקלאסית זה לתקן את הקלקולים. אבל פה אומר הרב, יש חידוש, שהתשובה היא לא רק לתקן את הקלקולים, היא לא רק תשובה, התשובה התתה, התשובה של הרשעים, אלא יש תשובה שהיא להעלות ולתקן גם את הדברים הטובים, גם את הדברים שאין בהם שום פגם ושום פסול מצד עצמם, אבל הם קטנים, אבל הם עדיין לא מהירים באור גדול. וזה תהליך שהוא תהליך אינסופי, שבו האדם כל ימיו מתקדם גם בדברים הטובים שהוא עושה. הוא לוקח אותם למקומות יותר טובים, יותר עמוקים. אותם מצוות שאדם מקיים, השאלה מתוך איזה עמדה, מתוך איזה מקום הוא מקיים את המצוות. אדם שלומד תורה, השאלה מתוך מה הוא לומד תורה, מה המניע ללימוד תורה. אדם שעושה גמילות חסדים, אותו מעשה של חסד שאדם עשה מתוך הקשר מסוים, יכול לקבל משמעות לאין ארוך יותר עמוקה ורוחנית, כאשר הוא עושה את אותו מעשה מתוך עמדה אחרת. בהתחלה הוא יכול לעשות מעשה מתוך פניות, מתוך נגיעות אישיות, מתוך כל מיני אמביציות אישיות, מתוך רצונות, לזכות, לכבוד ולהערכה. ואת אותו מעשה חסד יכול לעשות בהזדמנות אחרת, מאוחר יותר, כאשר הוא כבר נמצא במקום גבוה יותר, כאשר הוא כבר לא תלוי בכבוד, הוא לא תלוי בהוקרה ובהערכה. וכמובן שאותו מעשה עצמו מקבל פתאום משמעות עמוקה ונשגבת לאין ארוך. וזה התהליך של העלאת המידות הקטנות, גם דברים שהם לא, אפילו דברים טובים, אפילו מצוות, אפשר להעלות אותם לגדלות, אפשר לתת בהם משמעות אחרת, עומק גדול. וזו עבודה שהיא עבודת חיים שמלווה את האדם כל ימיו, להתקדם ולהתעלות גם בנקודות שהן הנקודות הטובות. בסוף הפסקה כותב הרב, ומידה זו של העלאת דברים קטנים לגדלות אינה פוסקת בכל עת ובכל שעה, והיא התשובה הגמורה שצדיקים גמורים באים על ידה להיות עולים במעלות בעלי תשובה. כלומר, גם צדיקים גמורים יכולים להיות בעלי תשובה. כולנו זוכרים את הגמרא שאומרת שמקום, הגמרא ביומא שאומרת שמקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים. והיתרון של בעלי תשובה צדיקים גמורים, הוא שבעלי תשובה תמיד כל ימיהם הם בשאיפה להתקדם עוד ועוד. הם רוצים לחפר על העבר, ולכן יש להם אמביציה, יש להם שאיפה אינסופית להתקדם עוד ועוד, להתעלות. הם אף פעם לא עוצרים, אף פעם לא עומדים במקום, כי תמיד הם מרגישים שעוד משהו חסר. זו הסגולה המיוחדת של בעלי תשובה. צדיקים גמורים, הם צדיקים. הם כל ימיהם גדלו בקדושה, בתארה, קיום תורה ומצוות וכולי. הסכנה הגדולה של צדיקים גמורים, שהם באמת יגיעו למצב שהם גמורים. זאת אומרת שהם מרגישים שהם גמרו את העבודה שלהם, שהם השיגו את היעדים, ויכולים לנוח על זרי הדפנה, לטפוח לעצמם על השכם, להיות שבעי רצון מעצמם, ולהפסיק את תהליך העבודה, אין יותר לאיפה להתקדם. זאת הסכנה הגדולה באותם צדיקים גמורים. ופה אומר הרב, שיש אפשרות לצדיקים גמורים להיות עולים במעלות בעלי תשובה. איך צדיקים גמורים יכולים בכל זאת להיות בעלי תשובה? על ידי זה שהם ידבקו בתשובה העליונה, בתשובה העילה. שהיא התשובה, שהיא תשובת הצדיקים. שתמיד הם יראו לנגד עיניהם את ספירת הבינה. שתמיד הם יראו לנגד עיניהם את בחינת עולם הבא. שיזכרו שההתקדמות, מסלול ההתעלות וההתקדמות הרוחנית הוא אינסופי. ואדם, כל נשמת אלוקים באפיו, הוא יכול ללכת הלאה והלאה ולהתקדם עוד ועוד. ואת אותם דברים טובים שהוא עושה, את אותו סדר יום, את אותו קיום, הוא יכול בעצמו להעלות בכמה דרגות, על ידי זה שהוא יתעלה מקטנות לגדלות. וזה הרעיון. הרעיון הוא שיש תשובה עילה, שהיא תשובה של צדיקים, שהיא נותנת בעצם קריאת כיוון לכל אחד ואחד, גם לצדיק גמור, שאין לו, הוא לא מרגיש שיש לו מה לתקן מבחינת קלקולים, מבחינת עבירות, מבחינת חטאים, שתמיד יזכור לנגד עיניו שמסלול להתקדמות האנושי הוא אינסופי. תמיד יהיה לאדם לאיפה לשאוף, לאיפה להתקדם, לעבר קרבת אלוקים. ניסוח מעט שונה של כל הרעיון הזה של ההבחנה בין תשובה עילה לתשובת התאה, מצאתי בספר נתיבות שלום של רב נוח ברזובסקי, אדמו"ר מסלונים, זכר צדיק לברכה. ובנתיבות שלום, חלק א', יש עיסוק נרחב בעניין התשובה, ושם במאמר שמיני הוא עוסק בצורה מפורטת בעניין של תשובה עילה ותשובת התא. אני אקריא פסקה אחת מתוך הדברים שלו כאן. בפשטות הדברים, אומר רבי נוח ברזובסקי, יש לפרש, תשובה עילה היא עם הכוחות הטבעיים שבאדם. ותשובה עילה היא בכוחות העל-טבעיים שבאדם. וכמו שידוע במובן הגשמי, שיש באדם כוחות כבירים שהם נעלמים ומחוסים מהאדם עצמו. והקדוש ברוך הוא נתן אותם לאדם רזרבה לצקנה, שאז הם מתגלים להציל את חייו. כלומר, אומר פה אדמו מסלולים, שבאדם, בכוחות החומריים שלו, ידוע שיש כוחות שמתגלים תמיד בשגרה, ויש כל מיני כוחות שהם כוחות נעלמים, שאדם בעצמו לא מודע לכוחות שלו, ולעיתים, ברגע של סכנה, פתאום האדם מגלה כוחות נשגבים, כוחות תמירים, שאולי היה מודע לקיומם עד אז. אני אמשיך לקרוא. כמו כן יש באדם כוחות רוחניים בלתי מוגבלים, שהאדם בעצמו אינו יודע מהם, על מנת שיפעילם בעת הצורך. ואפילו בשעה שאדם חטא בחטאים שהכניסו אותו בשאול ועבדון רוחני, יש בו כוחות על-טבעיים לצאת מהזוהמה הזאת. ובלשון אחרת, תשובת התאה היא בתוך העולם והמציאות שחטא. ותשובה היא לאה שמתרומם למעלה מהעולם שחטא בו, לעולם אחר ומציאות גבוהה ונעלה יותר. והוא בכלל משנה את מקומו, שאז תשובתו חזקה ומתקיימת. ויש לברר עניין זה בכמה אופנים, איך לקרבו אל שכלנו והרגשתנו. במשך הדברים, מציע בעל הנתיבות שלום, ארבעה הסברים, איך להבין את הנקודה הזאת שהוא כותב פה, שתשובת התא היא בתוך העולם והמציאות שחטא. ותשובה היא לה שמתרומם למעלה מהעולם שחטא בו לעולם אחר, ומציאות גבוהה ונעלה יותר. יש תיקון שהוא בתוך אותו מישור שהוא מישור החטא. בתוך אותו הקשר שבו האדם חטא, הוא גם יכול להביא את עצמו למקום של תיקון, לחפר ולתקן את אותו חטא. אבל יש אפשרות לחפר ממקום אחר, וזה על ידי קפיצת דרגה. האדם מביא את עצמו בכוחות הרוחניים הנסתרים והנעלמים שנמצאים בתוכו, הוא קופץ למקום אחר, לדרגה אחרת שהוא לא היה בה. ומכוח המקום הזה, הנקודה הזאת שבה הוא נמצא לאחר הקפיצה הזאת, אז ממילא גם מתכפרים החטאים שהוא חטא בהקשר הקודם שבו הוא היה. עכשיו הוא כבר משהו אחר, עכשיו הוא משהו חדש, שהיכולת להגיע למקום הזה היא כמובן כמוסה וגנוזה בתוך הכוחות הרוחניים של האדם, ורק עם הרבה הרבה רצון למאמץ וסייעתא דשמיא, אדם יכול באמת לגלות ולחשוף את אותם יכולות, אותם כוחות רוחניים שמאפשרים לו באמת לקפוץ למקום אחר שהוא לא היה בו, וממילא אותו חטא כבר לא יהיה רלוונטי, לא יהיה שייך, בגלל שהוא נמצא כבר, הוא שינה את עצמו, נמצא כבר עכשיו במקום אחר לגמרי לגמרי. לסיום, אני רוצה להתייחס לעוד פרשנות אחת למושגים תשובה הילאה ותשובת התאה בעולם החסידות. בתורה של רבי נחמן מברסלב וליקוטי מוהר"ן, תורה ו' וליקוטי מוהר"ן היא נקראת התשובה של אלול, שבה עוסק רב נחמן בענייני תשובה. אני רוצה לעסוק בפסקה אחת, כן, בעוד ד', שבה בצורה מאוד מאוד יפה רב נחמן מדבר על שתי הדרגות של התשובה, שכמובן שהוא מכוון לתשובה הילאה ותשובת התאה. ואני מקריא: וכשרוצה אדם ללך בדרכי התשובה, צריך להיות בקיא בהלכה, וצריך להיות לו שני בקיאות. היינו בקיא ברצו, בקיא בשוב. כמו שכתוב, זכאה מן דאיל ונפיק. כן, פה הוא מצטט את הזוהר, שאומר זכאי מי שיודע להיכנס ולצאת. אני ממשיך לקרוא, וזה בחינת אם עסק שמיים שמעתה, בחינת עייל, בחינת בקי ברצו, והציע שאול הנקה, בחינת ונפק, בחינת בקי בשוב. כן, אומר פה רב נחמן, ננסה קצת להסביר את הדברים, שכשאדם רוצה ללכת בדרכי התשובה, הוא צריך להיות בקי בשני דברים. להיות בקי ברצו, ולהיות בקי בשוב. המושגים רצו ושוב לקוחים מתוך ספר יחזקאל, שם בתיאור המרכבה נאמר והחיות רצו ושוב. הרצו מבטא את המהלך של הקפיצה, המהלך של ההתעלות הרוחנית, ההתקדמות של האדם. והשוב מבטא את המהלך של לא ההליכה וההתקדמות, אלא החזרה והנסיגה. ומה שנאמר בזוהר זה שזכאי הוא מי שיודע להיכנס ולצאת. הכניסה לתוך עולם הרוח, זו בחינת הרצו, ונפק, יציאה, זו בחינת השוב. אדם, כדי שיוכל לכם בדרכי התשובה, הוא צריך לדעת גם להיות במהלך, להיות בתהליך כזה של רצו, של התקדמות, של קפיצה, ומצד שני הוא צריך גם לדעת מה עושים ואיך מתנהלים במציאות של מציאות של שוב, מציאות של יציאה. וזה בחינת, פה מצטט רב נחמן את הפסוקים, את הפסוק בתהילים קופלמתת, אם עסק שמיים שם אתה, והציע שאול הנקה. אם עסק שמיים שם אתה, זה בחינת עייל, זה בחינת רצו. זה המצב שבו האדם עסק שמיים. עסק שמיים זה אדם שמתקדם, מתעלה, מתרומם, מגיע, מרגיש שהוא מגיע כבר לשמיים. זו בחינת רצו. כאשר הוא נמצא בדרגה הזאת של הרצו, כאשר אדם נמצא במהלך של התקדמות ושל התעלות, הוא צריך לדעת את סוף הפסוק. אם עסק שמיים, שם אתה. זאת אומרת, גם אם אני אגיע למקום הכי 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 גבוה, גם אני אתעלה התעלות מעל כל מה שאני יכול לצפות ולדמיין, עדיין שם אתה. מה זה שם אתה? שם אתה זה אומר שאתה לא פה, עדיין יש לאיפה להתקדם. אתה שם. הקדוש ברוך הוא שם. ספירת הבינה היא שם. היא עוד רחוקה. עוד יש לאיפה ללכת. גם אם עסק שמיים, גם אני אצליח להגיע למקום הכי גבוה שאני יכול לדמיין ולחלום עליו. עדיין באותו מקום, שם אתה. עדיין יהיה לי לאיפה ללכת. עדיין יהיה לי לאיפה להתקדם. וזו הבחינה של התשובה הילאה. זו התשובה שהיא תשובת הצדיקים, שהצדיקים תמיד צריכים לראות לנגד עיניהם שעוד יש דרך, עוד יש לאיפה ללכת. עוד להגיע לספירת הבינה, יש עוד מה לעשות. אם עסק שמיים, שם אתה. מצד שני, יש את הבחינה ההפוכה. שהיא הציע שאול הינקה. הציע שאול הינקה, זה אומר שגם כאשר אני מגיע למקום, שמקום נמוך כל כך כמו השאול, כאשר אדם חס וחלילה נופל, ונופל נפילה עמוקה, אפילו נפילה מאוד עמוקה, שאול, הוא הגיע לשאול, הינקה, גם שם בעצם הקדוש ברוך הוא נמצא, עדיין לא אפסה תקווה, גם שם הקדוש ברוך הוא נמצא איתו, וגם משם הוא יכול לצאת, וזה בחינת שוב, זה בחינת נפק, שגם כאשר חס וחלילה אדם מגיע למצב קשה, למצב של נפילה, למצב של ריחוק, גם אז הוא צריך לזכור שאפילו במקום הזה, אפילו במקום הנמוך הזה, הקדוש ברוך הוא מצפה לתשובתו, והקדוש ברוך הוא איתו, והקדוש ברוך הוא יסייע לו אם רק הוא יחליט וירצה שהוא יוצא מאותו בור עמוק. וזה הבחינה של תשובת התא. אני אמשיך לקרוא בדברים של רב נחמן. וזה אני לדודי ודודי לי. אני לדודי זה בחינת עיל, ודודי לי זה בחינת נפק. וזה סוד כוונת אלול. וכולי. הוא ממשיך שם בפסקה הזאת, מקשר את הדברים הללו לכל המהלך שלו מתחילת התורה הזאת. אבל הרעיון שבעצם רב נחמן מלמד אותנו, הוא רעיון מאוד מאוד חשוב ומשמעותי בעולמה של תשובה. שבתשובה יש שתי פנים. יש פן אחד של התשובה, שהיא קורית לכל אחד ואחד, לכל יהודי ויהודי, בכל מצב שהוא לא נמצא, ולא משנה איפה הוא נמצא. בכל מציאות שבה האדם נמצא, הוא יכול לעשות תשובה. הציע שאול, הינקה. הקדוש ברוך הוא נמצא, אמו אנוכי בצרה. הקדוש ברוך הוא נמצא עם יהודי, בכל מקום, בכל מחשך, בכל מקום שאדם לא הגיע אליו, הקדוש ברוך הוא נמצא איתו, הקדוש ברוך הוא מצפה לתשובתו, ויסייע לו בתשובתו. האדם צריך לזכור את זה ולדעת את זה, ולא להתייאש לעולם מהתשובה. וזה המיצוי של עניין התשובת התא, התשובה הנמוכה, התשובה של החוטאים, התשובה של הרשעים, שתמיד הקדוש ברוך הוא מצפה לתשובתם של ישראל, בכל מצב. זו הבחינה האחת, זו התשובת התא, זו התשובה הנמוכה. אבל במקביל יש את התשובה, התשובה העידה, התשובה העליונה, בחינת רצו, בחינת עייל, שזאת הבחינה והציע שאול, עם עסק שמיים, שמעת. זאת אומרת שגם כאשר האדם מתקדם ומתעלה, תמיד תמיד צריך לזכור שהוא עדיין יכול להיות בעולם התשובה, כמו שאמר הרב קוק, על ידי התשובה הזאת שהיא התשובה הילאה, על ידי התשובה הזאת שהיא תשובת צדיקים, אז גם צדיקים גמורים יכולים להיות בבחינת בעלי תשובה. בגלל שהמודעות, התודעה הזאת, שתמיד יש לאיפה להתקדם, שעדיין יש עוד מרחק, מרחק אינסופי בינינו לבין ספירת הבינה, לבין קרבת אלוקים, כן, כי תשוב אל השם אלוקיך, שיבה אל השם אלוקיך, עדיין יש מה להתקדם, עדיין יש מה ללכת. לא נעצרה, לא נגמרה הדרך. אף פעם לא להגיע למצב של צדיק שהוא גמור, שהוא גמר את העבודה. והתשובה הזאת היא התשובה שהיא תשובתה של הצדיקים. אני חושב ששתי הבחינות האלה של התשובה, הן בעצם יכולות לשקף ולבטא את הפנייה הרחבה יותר, הכוללת יותר של החסידות, באמת לשני סוגי ציבורים, לשני סוגי אנשים. מצד אחד, החסידות פנתה לפשוטי עם, פנתה לכפריים, פתה לאנשים שבשדות, לעם שבשדות, אמרה להם, גם אתם יכולים להיות עובדי השם, גם אתם יכולים להתקרב לקדוש ברוך הוא, להתקרב לעבודה, גם שאתם, למרות שאתם בורים, ולא יודעים הרבה, ולא אינטלקטואלים גדולים, ולא שייכים לאליטה למדנית, וכו' וכו' וכו', גם במקום שלכם יש עבודת השם, יש התקרבות להשם, גם לאנשים פשוטים. מצד שני, החסידות פנתה במקביל, גם לגדולי עולם, לקדושי עליון, גדולי התלמידים של הבעל שם טוב, המגיד עם מזריץ', וגם רבי בעל התולדות יעקב יוסף, רבי יעקב יוסף מפולנה, היו גדולי דור, היו אנשים קדושי עליון, כבר היו צדיקים תמיד חכמים, ידעו את כל התורה כולה. והמפגש עם הבעל שם טוב, הוא הפגיש אותם עם המושגים האלה של תשובה עילה. הפגיש אותם עם האפשרות וההזדמנות של יהודי, גדול ככל שיהיה, להמשיך ולהתקדם ולהתעלות ולא לעצור, ותמיד יש לאיפה להתקדם לספירת הבינה. שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, שנזכה בעזרת השם, אנחנו וכל עם ישראל, לשוב בתשובה שלמה לפני אבינו שבשמיים.